עכשיו ב-103 FM דוקטור מאיה רוזמן 103
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, איתכם פה עד שעה אחת, והיום נדבר על מיץ גזר, שהוא מאוד בריא, אבל לא בהכרח דיאטטי. גם נדבר על ענבים, ערך בריאותי, כמה אפשר. נדבר על לקראת החופש הגדול, כמה שעות שינה ילדים צריכים, והאם חוסר שעות שינה באמת משפיע אצלם על השמנה. גם נשמע על מחקר שבדק, או מצא יותר נכון, שצריכת קפה מגנה בפני סרטן אנדומטריום בנשים. נדבר על מה זה חופן אגוזים, כמה זה חופן, האם יש הבדל בין החופנים השונים, ובמתכון לשבת, עוגיות, רולדת, תמרים, מתכון ישן שלי שפתאום נזכרתי בו והוא מהמם. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103 או לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70 054-70-103-70. אפשר גם להצטרף לשידור בדף הפייסבוק של הרדיו, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשתף, להגיב ולשאול שאלות בתגובות לשידור. אני פעל במפיקה מאירה פרץ, אחראי לשידור סתיו קורנס, עורכת הדיגיטל מיכל קדוש, ואחראי על השידור בפייסבוק אסף חרמוני. טוב, אז לגבי מיץ גזר. מיץ גזר נחשב למשקה בריאות, מגישים אותו בכל בית קפה כחלק מארוחת בוקר בריאה. אבל העניין הוא שהרבה חושבים שמיץ גזר זה גם משקה דיאטטי, כי גזר זה ירקות, ירקות זה חופשי בדיאטה, אז איך יכול להיות שבכוס מיץ גזר יש יותר קלוריות מאשר מקריך מפיתה קלה? אז שימו לב, קודם כל לפי רשת בתי קפה שמפרסמת את הנתונים של הערכים התזונתיים באונליין, במנת כוס מיץ גזר יש יותר מ6 כפיות סוכר. ויש לי מכונת מיצים בבית, אני צריכה לפעמים יותר מחצי קילו גזר כדי להכין כוס מיץ גזר אחת בינונית. כל הסיבים התזונתיים חסרי הקלוריות שהיו בגזר נשארים במכונה, בצד כזה יש מכל כזה שאוסף את זה. המיץ מכיל בעצם את הסוכר שהיה בגזר, וכן גם הרבה ויטמין A. במה שאני מכינה יש לפחות 2.5 כפיות סוכר, בכוס גדולה כמו שיש בבתי קפה, 6 כפיות סוכר ו-170 קלוריות. זה יותר קלוריות מפיטה, או פיטה קלה נגיד, או חצי פיטה רגילה, עם פרוסת גבינה צהובה. אני חושבת שיכול להיות גם שהפיטה עם הגבינה צהובה תהיה יותר מסביעה מכוס מיץ גזר. בכוס מיץ גזר דרך אגב יש יותר קלוריות מכוס קפה הפוך על בסיס חלב. מה המסקנה בעצם? גזר זה נכון, דיאטטי ובריא, מיץ גזר הוא לא ירקות חופשי בדיאטה, צריך לחשב אותו. היתרון של מיץ גזר זה שוויטמין A נספג מאוד מאוד מהר לגוף, כי אין שם כל כך משהו שיעכב את הספיגה. וזה בעצם גם החיסרון, כי הסיבים התזונתיים שכן מעכבים את הספיגה, הם גם אלו שתורמים לסובע, לאינדקס גליקמי נמוך, לפעילות מעיים תקינה, להפחתה בספיגת הסוכר, להפחתה במחלות לב, ולהפחתה בסיכון לסרטן המעי הגס. בשורה התחתונה אני יכולה להגיד, עדיף לאכול גזר מאשר לשתות אותו. אוקיי, ויש לנו היום פינה על ענבים. ענבים זה הפרי הקיצי שהכי יעיל בהפחתת הסיכון למחלות לב. שימו לב על היתרונות של הענבים הישראלים. זה בעצם אחד הפירות הכי כיפים, הייתי אומרת, כי אנחנו מרגישים שאנחנו מנשנשים אותו, כאילו אפשר לקטוף את הענבים אפילו ישר מהמקרר, בלי להוציא אותם, שזה לא הרגל טוב, אבל אפשר. בענבים יש כ-15% סוכר, שזה אומנם קצת יותר מרוב הפירות, אבל יש בהם רק 65 קלוריות ב-100 גרם. כמה זה מנת פרי? אני שמעתי על אנשים שאומרים 13 ענבים, וזה לא מדויק, מנת פרי היא 150 גרם ענבים, אז אפשר לשקול. זה כמובן תלוי בגודל, אבל בממוצע זה 25 ענבים, לפעמים אפילו יותר. גם בענבים יש סיבים תזונתיים שחשובים לסובה ולבריאות המעיים, יש בהם גם ברזל והשלגן, וכמו שכולנו יודעים, יש בהם גם כמות גדולה של נוגדי חימצון מדהימים נגד מחלות לב, הם נקראים פוליפנולים, זה אלה שמקנים ליין את היתרונות הבריאותיים. הפוליפנולים האלה מפחיתים הסתיידות עורקים, כלומר מפחיתים את הסיכון למחלות לב, הם נמצאים יותר בענבים האדומים מאשר בענבים הירוקים. אדומים, סגולים, אני כזה קצת קשה לי להגיד איזה צבע זה בדיוק, אבל הענבים האדומים או הסגולים יש להם ערך בריאותי יותר גבוה מאשר ענבים ירוקים. עוד הפתעה היא שהכמות של נוגדי החמצון יותר גבוהה בענבים שגדלים איפה שיש יותר שמש. והיה איזה מחקר שבדק איפה יש יותר נוגדי חמצון, בענבים ישראלים או בענבים מאיטליה, או מצרפת, או מספרד. אז כמו שאתם מנחשים, בישראל יש יותר שמש, אז יש יותר נוגדי חמצון בענבים הישראלים. מה עדיף, לשתות יין או לאכול ענבים? כנראה שלאכול ענבים זה נותן לנו גם את כמות הנוגדי חמצון האלה, וגם סיבים תזונתיים, ולכן עדיף לאכול את הענבים, גם במקרה הזה, כמו עם המיץ גזר, לאכול ענבים ולא לשתות אותם, לא במיץ ולא ביין. יש לעדיפות לענבים בפני עצמם. פעם קודמת שאליתי פוסטים היתרונות של הענבים, אז הרבה אנשים כתבו לי, אבל מה עם הריסוס? מה עם הריסוס? אז בדקתי בעבר עם חקלאים שמגדלים ענבים, ואמרו שהם לא מרססים את הענבים יותר מאשר פרסוס, פירות אחרים, וגם לא מרססים אותם לקראת ההבשלה שלהם, אלא הרבה לפני, ועד שמגיעים אלינו, רוב החומרים של הריסוס כבר התפרקו. אז זה לכל מי ששאל. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
אוקיי, והיום בפינת המיתוסים, כמה שעות שינה ילדים צריכים, והאם זה משפיע על ההשמנה, וזה לקראת החופש הגדול, כידוע, הרבה ילדים יישארו ערים יותר מאוחר, יקומו יותר מאוחר בבוקר, אולי גם יוותרו על ארוחת בוקר מזינה. יש שינוי מסוים בסדר הארוחות ובבחירת הארוחות, ולפי המחקרים זה יכול לגרום לעלייה במשקל. וזה ברור, אוכלים פחות בריא, אז עולים במשקל. אבל האם יש קשר לשינה? אז המחקר האחרון שפורסם בנושא בדק את הקשר בין שעות שינה לאחוז השומן בילדים, להוצאות הקלוריות היומית וגם להתנהגות ולהרגלי האכילה. אז במחקר הזה בדקו ילדים בגיל 3-5 שהלכו לישון מאוחר, והם לפי התוצאות סבלו מאכילת יתר. הם דחו את השעות של הארוחות, יצא שהם אכלו אוכל פחות בריא עם אחוז שומן יותר גבוה, וגם איכשהו בזבזו פחות קלוריות בימי החופש הגדול בהם קמו בשעה מאוחרת יותר. בהזדמנות הזאת, שזה לא קשור למחקר אמנם, אבל אני רוצה להזכיר שהרבה ילדים שקמים מאוחר פשוט שופכים דגני בוקר לקערה, על זה שופכים חלב וזאת ארוחת הבוקר שלהם. אז חשוב לדעת שלרוב דגני הבוקר יש ערך תזונתי ממש כמעט כמו של ופלים. אז תארו לכם שהילד שלכם היה לוקח ופלים, שופך לקערה, על זה שופך חלב, וזה ארוחת בוקר. זאת לא ארוחת בוקר בריאה, זה קשה להגיד על זה. ברוב דגני הבוקר, אני לא יכולה להגיד שכולם, אני גם לא אעשה פה פרסומות למוצרים, אבל רוב דגני הבוקר עם ערך תזונתי כמו של ממתקים. אחוז סוכר יחסית גבוה, שומן לא כל כך איכותי, זה שזה מכיל גם דגנים מלאים, זה לא תמיד אומר שזה רק דגנים מלאים. בקיצור, אני ממליצה, אם אפשר, לשכנע את הילדים לעבור לארוחת בוקר של לחם מלא, אולי ביצה או חביתה, ואולי, אולי לנסות גם איזשהו ירק, זה יכול להיות ממש נפלא. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום וברכה.
שומעים אותך מטושטש טיפונת?
אני אזוז קצת, אולי במקום שאין קליטה.
כנראה, או שאת עם הטלפון על הכתף או משהו.
לא, לא, לא.
אוקיי.
עכשיו אני אשמעת יותר טוב?
פחות, אבל בואי תתחילי לשאול ואני אז...
אז קודם כל שלום לך.
שלום, שלום.
ואני נהנית לשמוע אותך. אני לא מחביר במילים כי את עצמי.
תודה רבה, תודה רבה. גם בגלל שלא שומעים אותך ברור לצערי.
אוי.
מה השאלה? בואי נתקדם.
השאלה שלי, קודם כל אני מוגבלת בשתייה. אז אני מוגבלת בשתייה כי... יש לי סיוט פיתור, אמרו לי לא לשתות הרבה שלא יהיה לי מים בריאות. אבל ממשד אחד אומרים לי שתות כי חום והיובס וזה.
תקשיבי שנייה, את על דיבורית או משהו? לא שומעים אותך.
תגידי, אולי אני אדבר מהטלפון של...
אולי, אני לא יודעת, יש עכשיו מאזינה אחרת מהירה שאנחנו יכולים להעביר? כן, את תנסה לשמוע אותך יותר טוב, אנחנו פשוט לא שומעים כלום. עד שנחזור למאזינה, יש לנו מאזינה אחרת על הקו, שלום.
אוקיי.
לא. הלו. אז רק רגע, אומרים לי פה, לעבור לפינת המחקר בינתיים, מהירה. לא, יש לנו, הלו. אז עד שהעניין יסודר פה ועובדים על הצד הטכני, אז אני רוצה לספר לכם על המחקר שבדק ומצא על צריכת קפה שהגנה בפני סרטן המעי, סרטן האנדומטריום בנשים. אז פעם, קפה נחשב כחלק מתזונה לא נכונה. מי שעבר לתזונה נכונה אמר, אוקיי, אני מפחית קפה, אני שותה רק עד 3 כוסות קפה ביום, או לפעמים בכלל לא. ולאט לאט מחקרים שיצאו ב-20 שנים האחרונות, הראו שדווקא לקפאין יש יתרונות. קפאין עכשיו נוגד חמצון, שדווקא יכול לשפר את הזיכרון, להפחית סיכון למחלות לב, ויש לו עוד הרבה יתרונות אחרים. עכשיו, בדקו גם האם יש לקפאין השפעה על רמות ההורמונים בגוף, ואת הקשר שלו לסרטן נשי, סרטן רירית הרחם, שזה אנדומטריום בנשים, ובמחקר הזה שפורסם בערכון אמריקאי לתזונה קלינית, בדקו מעל 12 אלף נשים שחלו בסרטן כזה, ועוד 27 אלף נשים שלא חלו, זה מין מחקר כזה אפידמיולוגי, זה לא ממש בדקו את זה רפואית, אבל רק בדקו את הקשר הסטטיסטי, בדקו את כל האנשים האלה ואת צריכת הקפאין שלהם, והראו קשר מובהק בין אלה ששתו יותר קפה לבין פחות סיכון לסרטן כזה. ככל שעובר הזמן יוצאים יותר ויותר מחקרים שמראים שאין באמת סיכון בשתיית קפה. היום ההמלצות הן דווקא לכמות יחסית גבוהה שנחשבת לבטוחה. זה לא המלצות תשתו ככה וככה, אבל הכמות שנחשבת לבטוחה היא עד, שימו לב, 8 כוסות נס קפה ליום, או בערך 3 כוסות קפה שחור שמכיל הרבה יותר קפאין ליום. זאת כמות שנחשבת לבטוחה. יש לנו מאזינה על הקו ששומעים טוב? יופי, הלו.
שלום לך,
מאיה. שלום, שלום.
אז אני לא יודעת אם שמעת בהתחלה, אמרתי שאני מאוד אוהבת להאזין לך.
זה את, שומעים אותך אחרת לגמרי, יופי, אני שמחה.
כן, אז זהו, שאני אוהבת להאזין לך, ואני לא אכביר במחמאות שלא תשמיני.
תודה רבה, תודה רבה, את זה דווקא הבנתי, לא שמעתי טוב, אבל הצלחתי להבין.
זה שמעת, זה הכי חשוב. עכשיו, השאלתי היא, אני שותה מדי יום מיץ רימונים, מיץ רימונים טבעי של חברה מסוימת, שכתוב מיץ רימונים טבעי ללא תוספת סוכר.
כן.
שאלתי אלייך, אם זה אכן טבעי ללא תוספת סוכר.
תראי, בואי נתחיל מזה. כמו עם המיץ גזר שאמרתי קודם. מה זה משנה לך אם יש שם תוספת סוכר או אין תוספת סוכר? הם כותבים לך בגדול ללא תוספת סוכר, כי הם לא שמו שם עוד סוכר לבן. אבל כמות הסוכר שיש בפרי עצמה, לא צריך מעבר לזה. למה שיוסיפו עוד סוכר? זה כאילו מדללים את הפרי עם מים, אז צריך להוסיף איזה סוכר שיהיה לזה טעם. בקוס מיץ טבעי, מכל סוג, זה יכול להיות רימונים, זה יכול להיות תפוזים, וזה יכול להיות גם גזר, כמו שאמרתי קודם, זה יכול להיות מיץ תפוחים, זה יכול להיות כל מיץ. יש מלא 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 סוכר מהפרי, ואין סיבים תזונתיים מהפרי, אחרת זה היה שייק ולא מיץ. במיץ זה אומר שלקחו את הסיבים, השאירו אותם בצד, את הפסולת, ונשאר לך שם, אומנם רוב הוויטמינים גם, אבל סוכר בצורה די מרוכזת. כוס מיץ יותר קלוריות מאכילת פרי בפני עצמו. בכוס מיץ יהיה נוגדי חמצון, ככל שעובר הזמן כמות נוגדי חמצון במיץ הולכת ופוחתת, אבל גם יש שם מינימום, הייתי אומרת, 4 כפיות סוכר לכוס, כוס מים ממוצעת נורמלית. זה שאין שם סוכר לבן, זה לא הופך את זה ליותר טוב, זה לא אומר שאוקיי, המוצר הוא נפלא. זה לא, את רוצה את הנוגדי חמצון מרימונים, תוכלי מרימונים, למה לקנות מיץ?
אני אגיד לך מה, כי אני כמעט ולא סוטה.
מה זה לא שוטה?
לא סוטה מוגזים, ממש לא סוטה. אז ככה לפחות המיץ רימון, אני לא סוטה כוס מלאה, בואי נגיד חצי כוס, וחשבתי שיש בזה הרבה נוגדי חמצון.
תראי, יש בזה הרבה נוגדי חמצון. רימונים זה באופן כללי מאוד בריא, זה יותר בריא, אוכלים את הרימון מאשר שותים את המיץ.
כן, אבל אין כל השנה רימונים, זה העונה של הרימונים היא לא כל השנה.
יפה, זה רק אומר שגם במיץ אין לך נוגדי חמצון כמו שאת חושבת, אם את קונה משהו שלא סחטו אותו לאחרונה. אבל בלי קשר...
לא הבינה אותי, סליחה, מה אמרת המשפט האחרון?
המשפט האחרון היה שזה שהרימונים, המיץ שלך הוא לא מרימונים טריים, כי את אומרת שאין רימונים כל השנה... אז גם כנראה מיץ לא מרימונים טריים, ואז לכן גם כמות הנוגדי החמצון שיש במיץ נמוכה מאוד.
אפילו שזה בהקפאה עמוקה?
אני באמת לא יודעת, איך את יודעת שזה בהקפאה עמוקה, לפי מה?
זאת אומרת, המיץ...
את לא יכולה לדעת איך הם עשו לך את המיץ, אני מבינה, את לא יכולה לדעת. אבל שוב, כאילו, אני לא מבינה למה את חותרת, אני לא שותה, אז חצי כוס, זה הנוזלים שלך במשך היום, מה? זה לא קשור, זאת בעיה אחת, ואם את רוצה נוגדי חמצון, זו שאלה אחרת. זה שאת לא שותה, זה בעייתי מאוד, חצי כוס מיץ רימון, זה לא יכול להיות הנוזלים שלך למשך היום.
לא, אז אני שותה, אבל אני לא שותה הרבה.
מה זה משנה? מה זה משנה? תשתי מים, תשתי אם את רוצה סודה, את אומרת, אבל לא, חצי כוס מיץ רימון, את אומרת את זה כאילו, יופי, אז אני לא שותה, זה נותן לי את הנוזלים.
לא, אז אני חושבת שאני מכניסה לי הרבה ויטמינים.
אז תאכלי רימון, אם את רוצה, או תאכלי ירקות ופירות בעונה שלהם, ותשתי מים. למה את מוצאת דווקא את הפתרון הזה? אני לא כזה הבנתי.
אז אני אגיד לך מה, אני קצת מוגבלת בשתייה. יש לי COPD, אז מחד אני מוגבלת בשתייה,
ובאידך
אומרים לי למה את לא שותה הרבה, הכליות שלך יבשות. אז אני בין הפטיש לסדן, ואני באמת לא יודעת...
תראי, אני לא יכולה להתערב בהחלטות רפואיות, COPD, מחלות ריח חסימתיות כרוניות, אם אין לך איזה בצקות ריאתיות, אז אני לא מבינה למה להיות מוגבלת גם בנוזלים, אבל יש, כמו שאת אומרת, כמות נוזלים מסוימת שאת מוכרחה לשתות. לבחור לשתות משהו עם סוכר, לא משנה שאין בזה סוכר לבן, מיץ רימונים זה עם סוכר של הפרי, כי זה מיץ, אז זה לא טוב. תשתי מים. אני לא מבינה כאילו למה את מנסה, את כאילו מתרצת את זה שאת שותה מיץ, בזה שאת לא שותה הרבה, או שאת רוצה נוגדי חמצון. תאכלי רימון, תאכלי משהו אחר, את כמות הנוזלים שאמרו לך עדיף במים ולא במיצים, ואם את רוצה דווקא את המיץ רימונים הזה, בסדר גמור חצי כוס, אבל זה לא יפתור לך את הבעיה של חוסר נוזלים, רק לזכור שאני לא בטוחה שיש בזה נוגדי חמצון, בכמות כמו בירקות ופירות טריים, שנקטפו לאחרונה.
אוקיי, תודה, החכמתי.
תודה רבה.
ואני יכולה לשאול עוד שאלה בבקשה?
ממש קצרה.
ממש קצרה. לחם שיפון מלא מחמצת. יש בו, הוא יותר טוב ממה נגיד לחם שיפון רגיל, לא מחמצת?
שאלה מעולה, תראי. מחמצת זה כאילו שמרים שהם נקראים מחמצת כי הם מפרקים איזה משהו ב... בקמח בזמן ההצסה שלהם שיוצר טעם טיפה יותר חמוץ ללחם, ולכן הם נקראים שמרי מחמצת. זה היה יכול להיות יתרון בריאותי הפירוק הזה, אבל יש לזה גם חיסרון, כי בזמן שנגיד משהו אחד נהיה יותר זמין, זה מצד שני אותו משהו שמתפרק, הוא גם מפחית את החומצה הפיטית שמתפרקת, היא גם מפחיתה סיכון לסרטן המגס. כלומר שלא בטוח שיש לזה יתרון בריאותי למחמצת בפני עצמה. עכשיו, מחמצת שאם אני הייתי עושה בבית משמרי פרה, הייתי לוקחת קמח, מערבבת עם מים, מניחה על השיש, מחכה שזה ייצוס, ואז משתמשת בזה ליצירת לחם במקום שמרים במרכאות מתועסים. כשאת קונה לחם מחמצת, אז הם לא לקחו קערית ושמו על השיש וחיכו שזה יהיה סוג של מחמצת. יש להם מחמצת שהיא יחסית, אפשר להגיד, מתועסת, באותה מידה פחות או יותר כמו שמרים מתועסים, ולכן אני לא רואה שום יתרון בריאותי. אם את רוצה לחם שיפון שיש לו אינדקס גליקמי יותר נמוך, אז זה אותו דבר בריאותית כמו מחמצת שיפון. שיפון רגיל ומחמצת שיפון אותו דבר, מבחינתי. אבינותי.
אוקיי, מאיה, אני מודה לך מקרב לב.
גם אני לך.
עזרתי.
אני שמחה, תודה רבה רבה. שבת שלום. ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
זאת אני?
כן.
שלום, שמי הדס.
היי.
אני מדי פעם שומעת התוכנית שלך, כיוון שזה יום הסידורים שלי, אז לפעמים יוצא, לפעמים לא. עכשיו, יש לי שתי שאלות. קודם כל, אני בת 79, בריאה עם עבר שחור, אבל כרגע אני בסדר.
אני שמחה.
אני במעקבים בעניינים, אבל הכל בסדר. אני מתעמלת, אני מטיילת, אני קצת עובדת, בסדר. אבל אולי בגלל גילי המופלג, אין לי כוח לספירות של קלוריות ועניינים. על דיאטה כבר די ויתרתי, כי כל החיים אני עושה דיאטה, וכמעט ולא היה לי ממה להוריד. גם הדיאטנות הסכימו אותי. אני רוצה לספר לך מה אני אוכלת, תראי אם אני לוקחת, אוכלת את כל מה שאני צריכה.
אז אם אפשר כזה בקיצור בלי פירוט יתר, אני מאוד אשמח.
אוקיי, בוקר, קפה, פרוסת לחם, קל בדרך כלל, עם קוטג' וריבה, בלי תוספת, אבל עם סוכר.
כן.
עד הצהריים, כוס קפה. צהריים, סלט קטן, שאגב, את קלקל זה כשאמרת שאסור לשמור יומיים שלושה, בהתחלה הייתי שומרת בטאפרוור. טוב.
אפשר לשמור, פשוט את מפסידה ויטמינים, מה זה אסור?
נו, אז חבל.
נכון.
מה הועילו חכם?
אבל יש לך זמן להכין סלט טרי, אז למה לא?
לא קטע של זמן. א', חבל, יש דברים אחרים לעשות. אז בסדר, אני עושה את זה, קיבלתי, זהו.
הבריאות זה הכי חשוב, לא משנה מה יש לך אחר.
עם קף קוטג'.
כן.
מרק ירקות.
בצהריים עם קף קוטג'?
כן, עושה לי טוב, במקום שמן, במקום זה, אני שמה קף קוטג'.
רעיון, רעיון מעולה.
גם אין לי בעיות קשרות. אחר כך אני עושה מרק ירקות, זה די קבוע. זה כרוב, גזר וכל רבי.
טוב, אמרנו לא לפרט מרק ירקות, הבנתי, ומה עוד?
אוקיי, ואחר כך אני אוכלת איזשהו חלבון עם ירקות.
מה זה?
דג. דג, שניצל, לא שניצל כזה, את יודעת, כמו שניצל.
חזה אוף, אוקיי, מה בארבע?
ארבע בדרך כלל כוס קפה, לפעמים עם פרי. ובערב, עוד פעם, סלט מרק ולפעמים עוד משהו. ואז, האמת היא שבלילה קצת מתחילה השתוללות, אבל זה הכל דברים דיאטה, זה דברים בריאים, זאת אומרת, מקסימום אני אוכלת חטיף כזה, או עוד פרי, או פרוסה עם גבינה צהובה. זהו.
ביצים את לא אוכלת?
לפעמים ביצה, כן, לפעמים לא קבוע. לפעמים ביצה, לפעמים עוד קצת קוטג', לפעמים פרוסת לחם.
שמע לי שהדפריט שלך בסדר גמור.
יופי. אז נהדר, יופי, תודה. עכשיו יש לי עוד משהו להגיד קטן. הלכתי למלא דלק, והבחור שואל אותי, את רוצה תוסף? אמרתי לו, לא. אז הוא אומר, את יודעת למה את אומרת לו? אמרתי, אני יודעת מספיק בשביל לדעת שאני לא צריכה את זה.
יפה.
אז הוא אומר, את יודעת מה זה מולטי ויטמין? אמרתי, זה בערך אותו דבר כמו תוסף.
מה, תגידי שנייה, מה את מקשיבה למישהו שממלא דלק על מולטי ויטמין? הוא דיאטנית, הוא לומד תזונה.
רגע, הוא לא סתם ממלא דלק. אני אגב דוקטור לדיאטות, מהרחוב.
כן, כולנו, כן, ברור.
ואז הוא אומר לי, יש לי בן... ויש לי קלה שהם פרופסורים לאמו, לא יודעת למה, והם נותנים לילדים שלהם מגיל קטן, לא זוכרת מה.
מצחיקה. נו, אז מה אכפת לנו מה
הוא? אז אמרתי לו, הרופא שלי אמר לי שכל הוויטמינים שאני צריכה הם במקרר.
נכון.
אז זהו, זה פשוט רציתי להוסיף לך ככה סיפור בכיף.
סיפור מעניין מאוד.
כן, אגב, ענבים כיוון שהם משמינים, אני מנסה לשמור, אני מקפיאה. ומדי פעם ענב אחד זה כמו סוכריה.
יפה, גם אני עושה לי פרוסות בננה, שמה בפריזר, ואם בא לי משהו מתוק, אני לוקחת פרוסת בננה וזה גם ישר מהפריזר וזה מהמם גם.
זהו,
רעיון מצוין. יופי.
יופי,
תשמעי, אני לא מבינה כל כך בתוספים של דלק, וכמו שאת אומרת, לא שמתי אף פעם שום תוסף בדלק, אבל מי שאוכל נכון, ואת אוכלת נכון, אז מולטי ויטמין זה מיותר לגמרי.
זהו, זה מה שהרופא
שלי. ומי שלא אוכל נכון, אז המולטי ויטמין כן יכול לעזור, אבל אז זה לא פותר את הבעיה של חוסר תזונה נכונה, כי כאילו תזונה זה לא רק הוויטמינים.
הבנתי.
Okay.
יופי,
יופי, תודה, תודה רבה, מאיה, תודה רבה, תודה שלום. רבה. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, שלום מאיה, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך את?
מצוין, שתי שאלות קצרות, אחת שלא כל כך התכוונתי, אבל עלה תוך כדי, עכשיו קיץ שותים הרבה מים, אני פחות אוהבת, אני שותה הרבה סודה.
מצוין.
ואז חשבתי לעצמי, האם מישהו עשה פעם איזשהו מחקר על ה... על הבקבוקי פלסטיק בשילוב עם הסודה, האם יש עם זה איזושהי בעיה?
לא קשור לסודה, זה קשור לפלסטיק בפני עצמו, כל הזמן יוצא מחקרים שחשבו שהוא לא, חומר שהוא לא מגיב, ומסתבר שהוא כן מגיב, וחומרים הפלסטיק מפעפעים לתוך כל מה שאנחנו אוכלים, לא רק סודה, גם למים, גם ליוגורט, גם לגבינה, גם לכל מה שאת קונה בכלי פלסטיק, מפעפעים וגורמים לנו למלא תופעות לוואי בריאותיות שליליות. אני כאילו, אני שותה סודה בבקבוק פלסטיק ששייך למכשיר. ואני כאילו, אמרתי, טוב, אז אני אקנה בקבוק זכוכית, ואני אכין את הסודה, ואני מיד אעביר את הסודה לבקבוק זכוכית. ואמרתי את זה, וקניתי בקבוק חמוד נורא זכוכית, ואני לא עושה את זה, ואני לא מעבירה. וזה כאילו, אני כועסת על עצמי גם, אבל זה לא קשור לסודה. זה יכול להיות מים, זה יכול להיות כל דבר שאת שותה בפלסטיק לא טוב.
הבנתי. בסדר. אפרופו רק באותו עניין, הרי יש הפילטרים של המים שיש ככה דברים ברמה עצמאית, זה לא ברמה של מדינה שמחליטה שכל מיני חברות שעושות ברז עם פילטר של המים, ואז כן. בעצם זה לא עובר את הקטע של, של הפלסטיק, האם זה מומלץ בעינייך?
אני לא מתמצאת בעניין הזה, אני לא יודעת מה להגיד. אני לא יודעת מה זה לא עובר את הקטע של הפלסטיק, זה שזה לא עובר בצינורות פלסטיק בכלל?
שזה כאילו שמים ברז נפרד ליד בכיור, ליד הברז יש עוד ברז.
אבל איך את יודעת, ואיך זה הגיע אלייך לתוך הברז? באיזה סוג חומר?
לא, זה מחובר למה.
בקיר, באדמה, במדרכה, בזה של הבית, איך זה הגיע אלייך, באיזה צינור? את לא יודעת.
לא כל כך הבנתי את השאלה, זה בצנרת של המים הרגילים.
הצנרת של המים, איך זה הגיע אלייך בבית? מאיפה המים האלה?
לא, זה כמו מים של הברז.
אני מבינה. המים שנכנסים לברז, עזבי את הפילטרציה שלך יש.
כן, כן.
נגיד שאני גרה ברחובות, ואולי יש לנו שם איזו בריכת מי תהום, ואני לא יודעת איפה היא. יכול להיות שהיא באזור שם המושבים של פלמחים, מגיע אליי בצינור עד הבית, באיזה צינור זה הגיע אליי לרחוב?
לא יודעת.
נו, גם אני לא יודעת, מאיפה אני יכולה לדעת? אין לנו שליטה על הדברים האלה. אז מה זה משנה כבר? 10 סנטימטרים האחרונים האלה, זה מה שמשנה?
זאת אומרת, לא היית עושה את הפילטרציה.
לא, אני עושה, ברור, כי זה לא טעים לי. יש לי את המכשיר, כן, כי זה נורא לא טעים, המים שבאיפה שאני גר, המים מהברז הם נורא, אי אפשר לשתות אותם.
אוקיי. זאת אומרת שיש, בסדר, הבנתי. זאת אומרת שאת גם עושה את זה, אמנם מטעמים של טעם ולא טעמים אחרים, אבל...
בריאותית אני כבר, יש דברים שהם לא בשביתנו, גם שאת יודעת, אני מנסה לאכול.
אוקיי, אז הבנתי, בסדר. אני אגש לשאלה בעצם שבשבילה רציתי לי, יותר טוב, בנושא האלכוהול.
כן.
רציתי לשאול, האם יש אנזים מיוחד בגוף שלנו שהוא ספציפי לפירוק האלכוהול, זה אחד? אבל אותו אנזים הוא מפרק רק את האלכוהול, או שהוא מפרק גם דברים נוספים?
הוא נקרא אלכוהול דהידרוגנז. והוא נמצא בכבד, והוא מפרק אלכוהול, וככל שיש מישהו שותה יותר אלכוהול, יש לו יותר מהאנזים הזה בכבד, והוא אמור לפרק את האלכוהול יותר מהר. העניין הוא ש... ליותר מדי כבר כבד, מתישהו גם כן לא עומד בקצב, וזה מתחיל להיות עומס עבודה על הכבד, ואז הכבד מתחיל לא לפרק דברים אחרים, כמו שומן וכולסטרול, ואז הכבד מתחיל לפעול פחות טוב, ונוצר בו כל מיני, זה נקרא כבד הרבה פעמים שומני, אבל גם יש, אם הייתי בדיוק במוזיאון שרואים כבד של בן אדם אלכוהוליסט, לעומת כבד נורמלי, זה נראה נורא. זה נראה לא טוב, מלא כתמים כאלה וחתיכות כאלה, וכאילו כבד נורא 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 מסכן, והמחקרים האחרונים מראים שכמה שפחות אלכוהול יותר טוב.
זהו, זה מה
שרציתי
לשאול, האם את ממליצה להימנע בכלל?
תראי, בהמון שנים האחרונות אמרו שכדאי לשתות מעט אלכוהול, לא הרבה, כי לאלכוהול יש השפעה טובה נגד מחלות לב. אבל אז יצא מחקר אחד ביפן לפני 4 שנים, ואחריו יצאו עוד כמה מחקרים, לא רק ביפן, שביפן זה התחיל עם כל הצעירים ששותים אלכוהול, והראו שלמרות שזה נכון שלאלכוהול יש יכולת השפעה לטובה להפחתת הסיכון למחלות לב, מצד שני אלכוהול הוא כל כך מזיק במלא דברים אחר, דרכים אחרות, גם על המוח וגם על הכבד וגם על הרבה דברים בצורה בלתי הפיכה, שההמלצות שהם אמרו, הם אמרו לא לשתות אלכוהול בכלל, והם אמרו שהם מבקשים אפילו, היה מחקר אחד שפורסם בשנה האחרונה, שמבקש להוריד את היין האדום מחלק מההמלצות של התזונה הים תיכונית, כי אפילו כוס יין אדום ליום, לטענת המחקר הספציפי הזה, לא מומלצת. אין היום המלצה להימנע מכוס יין אדום, כאילו עדיין זה נחשב בדברים שמפחיתים סיכון למחלות לב, אבל הכיוון של המחקר הולך לזה שגם כמות קטנה נחשבת ללא טובה. אמרו אוקיי, זה, בכמות קטנה זה טוב, בכמות גדולה זה לא טוב, ועכשיו אומרים אפילו על הכמות הקטנה הזאת שכאילו עדיף להימנע. אז אני לא, כי תראי, אני לא יודע מה להגיד לך, אם את מאלה שמדי פעם, זה בטח לא מזיק. אבל אם את מאלה שכל יום בכמות גדולה, אז תדעי שזה...
רק עוד משהו קטן באותו הקשר, אם נגיד, יש לי חברה שברגע שהיא רק שותה ממש לגימה אחת, היא מסתחרת לגמרי, והיא חושבת שאין לו את האנזים הזה שמפרק.
יש אנשים, יש, אני יכול להיות, אבל גם יכול להיות שיש לה קצת מדי, ואז היא השפעה יותר חזקה. לנשים באופן כללי יש פחות מהאנזים, מאשר לגברים.
כן?
כן.
אוקיי. טוב. בסדר, תודה רבה לך.
תודה רבה לך. אחרי הפרסומות אנחנו נדבר על חופן אגוזים שקדים בוטנים, יהיה לנו מתכון לרולדת תמרים מהממת, אז תישארו איתי. תודה שנשארתם איתי, והיום בפינת טוב לדעת על מה זה חופן, אגוזים, שקדים, בוטנים, זה הנשנוש הטוב ביותר. לפי מחקרים המפחיתים צריכת קלוריות יומית, וגם הערך התזונתי שלהם מדהים. אבל מה זה חופן? אני מזמינה אתכם להיכנס לדף הפייסבוק שלי, העליתי השבוע תמונה, שבכל יד יש משהו אחר, חופן אחת וחופן שנייה. אז יש הבדלים מאוד מאוד גדולים מה זה יכול להיות חופן. אז קודם כל בואו נתחיל מהיתרונות הבריאותיים. היה מחקר שבדקו מה קורה אם אומרים לאנשים תחליפו את כל נשנושי הביניים שלכם בבוטנים. ראו שאנשים אכלו בוטנים במקום נשנושי ביניים אחרים שעשויים מפחמימות, הייתה ירידה בצריכת הנשנושים היומית, ירידה בצריכת המזון וירידה במשקל. באגוזים ובשקדים ובבוטנים יש המון סידן, ברזל, אבץ, מגנזיום, חלבונים איכותיים, שומנים מעולים, המון ויטמין E. אני חושבת שזה אחד הנשנושים הכי בריאים שיכול להיות. גם יש בהם אינדקס גליקמי, אפסי, כלומר זה מצוין בזמן סוכרת. עכשיו, אנשים אומרים, לקחתי לארוחת ביניים, חופן אגוזים. מה זה חופן? מי החליט מה זה חופן? כמה שנכנס ביד, יכול להיכנס לכם מלא ביד. עשיתי חופן אחד, יצא לי 70 גרם, שזה, מה זה? זה שווה ל4 פיתות. עם מיני, 4 פיתות מיני, עם גבינה או עם גבינה צהובה או עם פסטרמה. זה המון. אז תדעו שבדיאטה ההגדרה של חופן, נשנוש ביניים, זה 20 גרם. זה לא משנה אם זה אגוזים או שקדים או בוטנים, זה לא משנה אם הם כלואים או לא כלואים, לא מבחינת הקלוריות, ודרך אגב גם לא מבחינת הערך התזונתי. ואז, כשזה 20 גרם, אז אפשר לאכול נשנוש כזה, אפילו 3 פעמים ביום. ויש לנו מאזינה על הקו. שלום.
היי.
היי.
היי. מדברת טל מנהריה.
או, איזה
יופי. מהאפליקציה, כי לנו...
נכון, 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 איזה כיף.
כשהאפליקציה עובדת, אני שומעת, בקיצור, לא תמיד.
מה זאת אומרת? באמת? הוא, אה? אז אפשר מהפייסבוק, טוב שאנחנו משדרים את זה גם בפייסבוק.
אוקיי, לדעתי, אבל סבבה.
כן.
טוב לדעת. אירי, שאלה, לפני זה אני רוצה רק לתת לך המלצה בקשר למה שאת אומרת קודם על הבננה שאת מקפיאה.
כן.
אז משהו שאני עושה, אני חותכת את הבננות באמת לפרוסות, תובלת את זה בחמת בוטנים.
מה זה תובלת? זה לא נדבק.
לא, לא, אז בואי אני אספר לך, זה נדבק, חמת בוטנים, קצת 100%.
מה, את ממיסה אותה?
תובלת את זה ממש, אפשר להמיס את זה קצת.
כן.
מקפיאה את זה, מוציאה את זה, תובלת את זה, אני ממיסה את השוקולד של גודל ב-90%, 90% שהוא טעים.
תפתחי מסעדה, אנחנו נבוא לאכול את הקינוח הזה.
את לא מבינה, זה כאילו גלידונית.
ברור.
אש, ואפשר לפזר על גדלת.
אבל את לא יכולה, זה לא חוסך קלוריות מגלידונית, אם כבר את משווה.
לא, אבל זה יותר בריא.
זה יותר בריא, אבל זה, תקשיבי, וואי, 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 נשמע פצצה. ומסביב גם בוטנים גרוסים אפשר לשים?
כן, בדיוק.
וקוקוס?
כן.
לא, בכלל פצצה. אז שמי רגע משהו יותר קל. תקחי את הבננה, שלמה, תגלגלי אותה בתוך קודם חמת בוטנים, ואז בשוקולד המומס הזה, ואז בבוטנים ובקוקוס, ואז פורסים לפרוסות ומקפיאים, וזה יוצא גם מהמם כי רואים את כל השכבות. נכון? יופי. ניפגש באיזה מסיבה.
ועכשיו,
לזה
לזה.
כן.
אז הבת שלי היא בת 5, ודיברת קודם על הקטע הזה של השינה.
כן.
היא שובי דובי קטנה. אוקיי?
אוקיי.
והיא מאוד מאוד אוכלת מתוק, גם הייתי איתה אצל תזונה פה, וזה לא עוזר הרבה.
כן, תעשי רק בננה, בלי כל הציפויים על הבננה, תתני לה.
כן, לא דווקא בננה היא אוהבת, אבל היא אוהבת בעיקר, שאר הדברים היא אוהבת שוקולד. והיא לוקחת והיא תגנוב כשאני לא אראה והכל, אבל הקטע הוא שבבחינת שינה, אמרתי, נגיד הבן שלי הולך לישון בשעה יותר מוקדמת, והיא לוקח לו יותר זמן להירדם. הוא מקבל מלטונין.
מה את אומרת? למה הוא מקבל מלטונין?
הוא על הרצף, הוא מקבל מלטונין.
הבנתי. היא מספיק מתאמצת במשך היום, כי כאילו, את יודעת
שאנשים... כן, חבל על הזמן. היא אפילו יש לה פעילות אחרי היום, שכאילו יש לה פעילות ואישה בלהקה.
אני לא כל כך מבינה בזה, יכול להיות שאת צריכה להתקשר לפרופסור קרסו לגבי בעיות שינה בגיל 5. אני לא נראה לי שם בגיל הזה אמור להיות איזושהי... איזה שהן בעיות שינה, כי זה הרבה פעמים...
זה לא שהיא לא ישנה, אבל היא נרדמת יותר מאוחר, אני אומרת, אולי אם אני אתן לה מלטונין, היא תאכל פחות מתוק.
אז הבנתי. אז תראי, קודם כל ככה, מלטונין זה חומר שנוצר בגוף, יש במוח, יש משהו שנקרא הצטרובה למוח, שם נוצר ומופרש מלטונין. תוסף של מלטונין לא יכול לעזור למי שהגוף שלו מייצר מלטונין, כי עודף מלטונין לא יותר ירדים אותה.
לא, היא ירדמת עם מלטונין חבל על הזמן.
יכול להיות שחסר לה מלטונין ואז זה עוזר.
תוך 20 דקות.
ובלי זה היא לא נרדמת?
ובלי זה לא יכול לקחת לה שעה וחצי.
מה את אומרת? טוב. אז יכול להיות שחסר, אבל זה שוב, זה קטע רפואי, זה פחות קטע תזונתי, והיום אפשר לקנות מלטונין בלי שום מרשום, בלי שום דבר.
כן, היא קונה מהיר, ברור.
נו, אז בסדר, זה לא מזיק בטוח.
שאלה היא כאילו, זה יכול לעזור, אני אומרת, לעניין התזונתי.
לא, תראי. עכשיו אנחנו הולכים בעקיפין, כי חוסר שינה כן גורם לעודף צריכת קלוריות אצל כולם, גם אצל ילדים, כמו ששמעת קודם.
כן.
אבל זה לא קשור למלטונין ספציפית, זה קשור לחוסר שינה שיכול להיות...
כן, אז אני אומרת, זה יהיה לה יותר שינה.
תמיד עדיף לישון יותר טוב לכל דבר.
כן.
לכל דבר, לקליטה, כאילו לאכולת הלימוד והתפקוד של המוח, וגם להשמנה ולצריכת סוכרים נמוכה יותר. עדיף לישון יותר טוב. אז זה לא קשור, אז תמיד עדיף לישון טוב. להגיד שמלטונין ספציפית נמצא כקשור להרזעה, לא, השינה הטובה נמצאה כקשורה.
כן,
כן. לא. כן. אבל את יודעת, כל מה שהיום הם מוכרים בלי מרשם רופא, סביר להניח שזה גם לא מזיק.
כן. אני אומרת, אולי אני אנסה, זה גם סוכרות גומי כאלה שאין בהם כמעט סוכר, זה דווקא ברדק סיפר עם פרופסור קראטו.
לא, זה לא, לא, לא רציני בכלל.
כן. אני אנסה, נראה אם זה יעזור להשמנה, כי באמת... לא
השמנה,
לעניין שהיא אוכלת רק
מתוק. זה תקשיבי, אם מגונבת שוקולדים, שפשוט לא יהיה בבית שוקולדים, אז לא יהיה לה מאיפה לגנוב.
כן, נכון, אין, אבל כשהולכים לסבא וסבתא, והולכים כמעט כל יום.
הולכים כל יום, אז מדברים עם סבא וסבתא, ואומרים שזה גם אצלם לא יהיה.
אין לך לדבר איתם שנייה.
תעלי אותו לשם, בבקשה, את מוזמנת שבוע הבא, אני מחכה לסבא וסבתא, נצרח עליהם קצת. אני מחכה. יופי, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, שבת שלום. ויש לנו מאזין, שלום.
היי.
היי.
צהריים טובים, דוקטור מאיה.
שלום, צהריים טובים.
מדבר אלעד, רציתי לשאול, אני ואשתי, אנחנו מוצאים את עצמנו, מגיעים למצב שאנחנו אוכלים סלט, ונגיד אחרי 9-10 בלילה, סלט גדול. רציתי לבדוק אם זה משהו שמבחינת השמנה או בריאותית, אם זה בסדר, לא בסדר.
תראה.
כי אנחנו מצליחים להקדים עם הילדים את הארוחת ערב שלנו.
עם הילדים? גם הם אוכלים בעצם?
הם אוכלים, מסתלחים, עד שמחליפים אותם לישון.
הבנתי.
עד של פה ועד של שם.
ואתה בן כמה?
41.
אוקיי, אז תשמע. לגבי קטע של השמנה, זה פחות קשור, כי סלט הוא משהו שהוא מאוד מאוד דל בקלוריות, אלא אם כן אתה מוסיף לו מיליון שמן, אגוזים, גרעינים, אבוקדו, פסטה, קוביות בטטה וקינוע וכזה, ואז כמובן שלסלט גם יש קלוריות. העניין הוא שהמערכת העיכול שלנו, היא פועלת הכי טוב בשעות הצהריים, יש לה הכי הרבה ככה כוח, מה הקיבה צריכה לעשות? היא צריכה ללוש, 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 את האוכל עד שהוא נהיה כמו מחית כזאת של גרבר. הקיבה גם מפרקת את המפרשה, החומצות ואנזימים שמפרקים את החלבונים, אבל התפקיד העיקרי בסלט זה ללוש, ללוש, ללוש אותו, כי שמה זה בירקות, אין חלבונים, זה כאילו צריך להפוך את זה למחית, ואז זה ממשיך הלאה להמשך המעיים, להמשך עיכול וספיגת ויטמינים וכו'. מערכת העיכול פועלת פחות מהר בשעות הלילה. כשאנחנו צעירים, אם אתה אוכל סלט בלילה, זה פחות מורגש בתור איזה משהו שהוא לא בריא, או מפריע, או מפריע לרדם. בגיל 70, אם מישהו יאכל סלט ענק ב-10 בלילה, סביר נניח שהוא לא יוכל להירדם אחר כך, כי זה יעלה לו למעלה, וזה יתקם על הזמן בקיבה, וזה יפריע לו, וזה כאילו זה. אתה עושה שני דברים שהם מנוגדים, ללכת לישון ולאכול סלט, שהם שני דברים שהם מנוגדים. זה כמו לתת, זה כמו לעשות ספורט ולישון באותו זמן, אבל הקיבה עושה את הספורט בזה שהיא צריכה לאכול את האוכל, לא אתה כולך עושה, אלא רק הקיבה. אז זה נחשב לא טוב לאכול סלט בשעה הזאת. זה נחשב לא טוב לאכול סלט אחרי 8 בערב. אין לך ברירה ואתה צעיר, ואם אין לך תופעות לוואי מזה, אז סבבה, תמשיך. אבל רק לדעת שכאילו אתה מקשה מאוד על מערכת העיכול, ויכול להיות שעם הזמן אתה תרגיש שזה לא הרגל כל כך טוב, כי ככל שמתבגרים, זה פחות, זה יהיה לך יותר מפריע הכוונה.
גם אם אני מחכה איזה שעתיים לפני, זאת אומרת, אני מסיים לאכול ורק אחרי איזה שעתיים הולך לישון?
כן, כן, מערכת העיכול בשעה 10 בערב כבר פועלת הרבה פחות טוב. זה לא שיקח לך שאתה לוקח, שאתה מעכל את הסלט הזה בשעתיים, כנראה שביותר זמן בשעות האלה. אז זה כאילו, להקטין טיפת הסלט בשעה כזאת זה טוב, לא כזה כמו שאמרת, ענק.
לא, אני אגיד לך מה, אני בדרך כלל לא אוכל צהריים יותר מדי.
אני בעד, תראה, זה הרבה, כן, זה אותו דבר מכביד, אבל בערב אז אתה עושה לך כאילו עבודה קשה על מה, אתה כאילו מחליף את השעות לפחות טוב מבחינה בריאותית, אבל בגלל שאתה בן 40 ואחת, אז אתה פחות מרגיש את זה כרגע, יש סיכוי שעם הזמן אתה תרגיש שזה מפריע לך. טוב.
עוד שאלה קטנה עכשיו?
אי אפשר, אי אפשר, כן, יש לי עוד דקה על הסידור, אני צריכה להספיק את המתכון, אבל מאוד אשמח אם תעלה בשבוע הבא, מהירה תרשום אותך. תודה רבה, תודה, שבת שלום. והיום מצאתי מתכון לרולדת תמרים שחותכים לעוגיות עם מהממת, זה מתכון ממש 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 ישן, שגיבלתי אותו מדלית המורה לקרמיקה אובניים שלי. יוצא 48 עוגיות, 76 קלוריות לעוגיה בלבד. עושים בצק מ-4 כוסות קמח מלא עם שקית אבקת אפייה, 100 גרם חמאה, וגם רבע כוס שמן קוקוס. אם רוצים שהבצק יהיה מתוק, מוסיפים גם מעט סוכר חום. ואז עושים 4 כדורים, מרדדים אותם, ועל כל כדור מורחים ממרח תמרים שמרבבים אותו רק עם קינמון ומיץ לימון. מגלגלים, חותכים ככה, מסמנים עם הסכין, ועופים כחצי שעה עד שמזהיב. אחרי זה, אחרי שמתקרר, משלימים את החיתוך. יוצא מעולה, מעולה, מעולה. אפשר שתיים כאלה כנשנוש ביניים בזמן דיאטה. תודה לכל מי שעלה לשידור ולכל מי שצפה ולכל מי שהאזין. תודה רבה למאירה פרץ, לסתיו קורנס, למיכל קדוש ולאסף חרמוני. אחרינו, פרופסור רפי קרסו, אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא. מוזמנים לחשוב על שאלות ולהתקשר אליי. שבת שלום.